זה בנפשנו. פודקאסט מבית אתר שווים. מדברים על ועם מתמודדי נפש הכי פתוח שיש. בשיתוף מפעל הפיס. מפעל הפיס פועל למען שילוב מתמודדי נפש בקהילה ובתעסוקה. זה בנפשנו.
ברוכים הבאים לעונה השנייה של זה בנפשנו, הפודקאסט של עמותת שווים ומפעל הפיס. בפודקאסט הזה אנחנו מנסים ליצור מרחב מוגן להתמודדות עם קשיים נפשיים שאינם מדוברים מספיק באמצעות שיחה עם מרואיין שעבר אירוע נפשי משמעותי. בפרק הקודם שוחחנו עם תומר פורן, אני מזמינה אתכם להאזין לו. והעורך שלנו היום הוא דוקטור אילן רבינוביץ, שלום אילן.
שלום וברכה.
אילן הוא פסיכיאטר מוכר ואיש תקשורת, אבא לדנה, יותם וקרן, כאשר יותם וקרן הם על הרצף האוטיסטי, בקצה הקשה שלו יש לומר, ומחבר הממואר פסיכיאטר על הספה. אילן, הגעת הכי גבוה שאפשר להגיע במקצוע שלך. אתה מייחס את זה לגנטיקה ולילדות שלך, שבה עברתם משבר גדול כמשפחה, מות אחיך כשהיית בן 13. אתה מוצא גם נקודות אור במשבר הזה?
תראי, אנחנו היום אנשי המקצוע יודעים שאישיות של בן אדם היא נגזרת מצד אחד של הגנים שלו, מצד שני של חוויות ילדות, נערות ובגרות. פעם היינו באיזה אולימפוס מימי פרויד והלאה, שבטיפול פסיכותרפואטי ארוך טווח אפשר לקחת בן אדם ולבנות ולהרכיב אותו מחדש, לתקן חוויות ילדות, לבנות ביטחון עצמי, לשנות מנגיוני הגנה. היום אנחנו קצת יותר עם רגליים על הקרקע בטיפול, ואנחנו יודעים שבעיקר בטיפול גם מוצלח, עם ברית טיפולית טובה, פסיכותרפואטי ארוך טווח, בעיקר אפשר לגרום לבן אדם להכיר את עצמו היטב, לחבב את עצמו על עצמו עם היתרונות ועם החסרונות שלו, לדעת לעשות לפעמים לקשיים מעקפים, לדעת לסגל דרכי התמודדות, ובעיקר לדעת לפעמים שהחסרונות שלו הם גם היתרונות שלו. עכשיו, שאנשים אומרים, יצאתי ממשבר מחוזק ומה שלא הורג אותי מחזק אותי, אז אני יש מקצוע שעובד במקצוע שלושה עשורים, אני לא עושה איזה פרסומת, בואו תעברו קשיים, בואו תעברו טרגדיות, וזה מה שיבנה אתכם. אני לצערי, מי שמכיר את הביוגרפיה שלי, אז אחי נהרג חודשיים לפני הבר מצווה שלי, בתאונת רכבת מזעזעת. אני למעשה, אירועי נכנסו לשחול ואבל קשה. אני טיפלתי גם בהם וגם בשתי אחיותיי הצעירות. אחר כך ניסיתי ליונית. עברנו טיפולי פוריות קשים, 32 במספר, הפרעות מבחנה, עד שנולדה ביתנו הבכורה דנה, שהביא לנו את הנכדה אלמה, ואחרי זה נולדו יותם וקרן, שהיום הם נושקים ל-30, שהם אוטיסטים מתפקוד נמוך. אז מה שנקרא, ידעתי סבל וידעתי צער וידעתי רגעים קשים. אני מניח שכל האסונות האלה וכל הטרגדיות האלה יצרו את האישיות שלי הן כבן אדם והן כמטפל. האם זה פרסומת לאנשים תעברו קשיים כי תצאו מזה מחוזקים? לא. אני מאחל לאנשים שיהיה להם חיים כמה שיותר קלים, כמה שיותר פחות עם טרגדיות, אסונות וקשיים. כי הייתי שמח שאם היה לי חיים אחרים. אני כן יכול להגיד שבתור אחד שמרצה גם בישראל וגם בכל העולם להורים עם ילדים צרכים מיוחדים, או להורים ששיקלו ילדים ומשפחות שחוו אסונות וטרגדיות, אני תמיד אומר, יש לי איזה, אני אומר להם שתצאו מההרצאה הזאת, תצאו עם לפחות 3 מנטרות עיקריות. הראשונה, תקשימו את עצמכם הכי רחוק שאפשר, כי אין לכם ברירה אחרת ואתם לא יכולים להרים ידיים, כי אם אתם מתמודדים עם קושי נורא קל, כמו של ילד נכה, נורא קל לוותר. ודווקא למרות הקושי הזה, תנסו לפצות את עצמכם על ידי זה שאתם מקשימים את עצמכם מבחינה זוגית, בין אישית, כלכלית, מקצועית, אקדמית. אל תוותרו לעצמכם. הדבר השני, תלחמו על הזוגיות, והדבר השלישי, תדאגו גם לילדים הבריאים. אני חושב שזה המוטו שלי מאז שיותם וקרן נולדו, ואם את אומרת שזה באמת מה שסייע לי במקצוע שלי, ככה אומרים, להגיע לפסגות ולנהל את הקליניקה שנחשבת היום האיכותית והגדולה בישראל, ולהרצות בארץ ובחול, ולהשפיע הן ברמת המקרו והן ברמת המיקרו, אז סביר להניח שהאסונות האלה יצרו לי מצד אחד את הדרייבים, את הרצון להגיע רחוק, להגשים את עצמי, ומצד שני אני שומע כל יום ממטופלים שיוצאים מהחדר הטיפול שלי, אומרים לי, אתה יודע אילן, אתה באמת מבין אותי, ואני לא, ואתה באמת דומה לי, ואני לא יכול להיות דומה לכולם, אבל כנראה שהטרגדיות והשכול והדרמות שעברתי בחיים ועדיין מתמודד, שמי שמגדל ילדים נכים ברמה קשה, אז החיים הם התמודדות יומיומית, שעה שעה, והבעיות לא הולכות ונעשות קטנות, אלא הולכות וגדלות עם השנים, והפערים ביניהם לבני גילם הולכים וגדלים, וזה דרך רצופה מכשולים. אז כנראה שהוא מבין קושי, והוא יכול גם להבין מצוקה של מטופל שיושב מולו. אז כן, אז כנראה אח שלי והילדים שלי הם אלה שיצרו את הקריירה שלי.
כן. כשקראתי את הספר שלך, פסיכיאטר על הספה, נשאבתי לתוך חייך וחיי משפחתך. ממש הרגשתי חלק מכם. הסברת שם שהכתיבה הייתה חלק מתהליך ההתמודדות שלך עם הקשיים שגידול ילדים אוטיסטים מציבים. כתבת גם שליותם וקרן אי אפשר לעזור, אז אתה עוזר למטופלים שלך וזה מה שמחזיק אותך. תסביר על זה קצת.
תראי, קודם כל אני עודה והתוודה, הכתיבה לא הייתה אלמנט טיפולי, הכתיבה הייתה מאוד קשה. יצר איתי בזמנו קשר דובי אייכנוולד, המנכ״ל והמו"ל המיתולוגי של ידיעות ספרים, והוא אמר לי, אילן תשמע, אנחנו חושבים שיש לך סיפור חיים מאוד מעניין, וגם אתה יכול ליצור כאן איזה סוג של ספר שיהיה איזה גיידליין או תנך לאנשים שמתמודדים עם קושי, ולמה ש... ואני מכיר אותך אישית, ואתה רואה בעבודה שלך איזה סוג של שליחות וייעוד והגשמה עצמית, בוא תכתוב ספר שבו אתה מתרטל, שם את עצמך לספה, שדרך הספר הזה אנשים יוכלו ללמוד על עצמם, להכיר את עצמם, וגם לקבל כלים, מה שלך לא היה בזמנו, להתמודד עם הבעיות שלהם. אני הסכמתי ודחיתי את הכתיבה כל הזמן, כי זה לא פשוט פתאום לשבת ולהיזכר בשנים מאוד קשות, שנים מאוד שכונות, לחזור אחורנית לאבל הנוראי שאתה לוקח, כמו בכל תהליך של אבל, אתה בהתחלה מתפרק, שאתה מבין שקרה לך אסון נורא, ושהילדים שלך לא כמו כולם, ובמיוחד אם אתה כבר רופא בכיר, אז גם שהם בגיל 3, אתה כבר יודע מה יהיה בגיל 10 ו-20 ו-30, ואתה מבין כבר אז שהם לא התחתנו, ולא יהיו להם ילדים, ותתמודדו עם קשיים לא פשוטים, וכל יום שיעבור המרחק בינם לבין בני גילם ילך ויגדל, ואז באופן טבעי אתה עובר תהליך של התפרקות, ושל ממש אבל לכל דבר, ואחרי זה אתה פתאום מגלה כוחות יש מאין, ואתה קם, אתה בוחר בחיים, ושוב, אומרים את זה כאן במשפט, אבל זה לא משפט, זה תהליך מאוד הדרגתי וממושך ולא פשוט, ואתה לאט לאט, מגלה שיש לך כוחות שלא ידעת על קיומם, ובכוח האהבה והרצון וההישרדות, אתה מצליח להקים בית מלא חום, אהבה, שמחת חיים, לא ממורמר, לא מקנה. כשאני כתבתי את הספר, הילדים שלי היו כבר בגיל העשרה. אז באיזשהו מקום, הכתיבה החזירה אותי אחורה לימים מאוד קשים, לימים מאוד נוראים, וגם אנחנו בטיפול היום יודעים שלא תמיד נכון לפתוח דברים. יש דברים שאתה מכניס בטיפול, הבן אדם כמנגנון הגנה שלו, מכניס אותם במוח לאיזושהי קופסה, נועל אותה באיזשהו מפתח דמיוני, זורק את המפתח לאיזה ים אינסופי, והוא לא רוצה לפתוח את הדברים האלה. וככה זה היה עבורי, ופתאום בשביל לכתוב את הספר, הייתי צריך לפתוח את הקופסה הזאת, ולהיזכר בימים מאוד קשים, בימים מאוד שכונים, בימים של קושי, צער, בכי, אבל, ממש אמיתי, כולל דיכאון ותחושה שאתה נשאב למטה. אז הכתיבה הייתה מאוד קשה, אני, ההוצאה כל הזמן אמרה לי, מה קורה עם הכתיבה, וכל פעם אמרתי, כן, שבוע הבא אני מתחיל, או, אתה דוחה את זה כל הזמן, ואז אמרו לי, בוא נזמין לך אפילו איזה בייביסיטר, שכל שבוע אתה תכתוב, והוא יבוא אליך ויאסוף את החומרים. בסופו של דבר, נסעתי לניו יורק, לדירה של חברי הטוב מהצבע האופנה, הישראלי-יהודי המצליח בעולם במנהטן, הוא נתן לי את הדירה שלו לשלושה שבועות, ובשלושה שבועות ישבתי וכתבתי את הספר, כתבתי ובכיתי, בכיתי וכתבתי במשך שלושה שבועות ברצף, זאת אומרת, זה כאילו יצא מתוכי, זה לא היה, לא היה איזה תהליך של חשיבה יותר מדי, או תהליך של איזה עיבוד יותר מדי, זה כאילו שכן בתוך הקופסה הזאת במוח, ובאופן טבעי הוא יצא החוצה, וזה הטייק אחד שאחרי זה העורך המופלא של הספר עשה לו עריכה, שלטעם היא חכמה, נכונה, מדויקת וכדומה, אבל התהליך עצמו היה תהליך מאוד קשה, כי זה היה שלושה שבועות של קושי ושל בכי אינסופי, ושל פתאום אתה אומר, וואו, אני לא מאמין שאני עברתי את הדברים האלה ועדיין עובר אותם.
לא היה בזה איזה אלמנט של קתרזיס?
עבורי לא, עבורי לא, כי הספר נכתב בתקופה שכבר הייתי או חשבתי שהייתי במקום אחר, מקום של השלמה, של פיוס, של רגיעה, של הבנה, של שלא הייתי כבר במקום הזה של למה זה קרה לנו אסון, ולמה פעמיים, ולמה נבחרנו, ולא בהשוואה, ולא מה היה צריך להיות, ואיך צריך להיות. וגם לא היה, זה גם לא היה בתקופה של אבל, או שכול, או של דיכאון. להפך, הייתה אז תקופה שאנחנו כבר לא יודעים לחיות אחרת. עם זה אנחנו חיים. יש לנו בבית שני ילדים נכים קשה, יש לנו צוות טיפולי, אנחנו עובדים יומם ולילה כדי לקדם אותם. אנחנו לא ממורמרים, אנחנו לא מקנים, אנחנו לא משווים, אנחנו לא חושבים מה היה אם, אנחנו יוצרים בית מלא, שמחת חיים, אהבה, בתחושה באמת שזה מה שהחיים סיפקו לנו, ובואו עם זה נחיה ונעשה את המרב ואת המיטב, ואפילו לפרקים מרגישים הכי ברי מזל בעולם, והכי מאושרים שאפשר. את יודעת, מי שאומר לך שהוא מאושר כל הזמן אין דבר כזה, או שהוא משקר או שבח במחלקה סגורה, ככל שבן אדם יותר איכותי יש לו יותר עליות וירידות ותנודות, לפעמים הוא יודע מה משפיע עליו, זה יכול להיות בן או בת הזוג, זה יכול להיות הילדים, זה יכול להיות אירועים בפוליטיקה, בעבודה, זה יכול להיות סתם out of the blue, אבל בגדול באותה תקופה היינו כבר על קרקע הרבה יותר יציבה, אבל עדיין התהלכנו באיזשהו מקום, הורים לילדים צריכים יכולים, תמיד הולכים על איזה קרח דק, והכתיבה של הספר הזה קצת צדקה את הקרח הזה, וכאילו אתה נשאבתי טיפה למטה, כי פתאום אתה מול העיניים קולט, אתה מסתכל על עצמך כאילו בפרספקטיבה שלה, בחוץ, וזה לא פשוט.
כן, כלומר, ביבליותרפיה אולי מתאימה יותר כשאתה בתוך זה.
תראי, הדגש העיקרי, וזה גם אני אומר למאזינים, החוכמה בחיים זה להתאים את הטיפול לבן אדם, ולא את הבן אדם לטיפול. נער הייתי וגם זקנתי. זכיתי לראות במשך שלושה עשורים של קריירה, עשרות אלפים של אנשים. לרובם הצלחתי להיות שליח טוב ולהטיב דרמטית ולשנות את איכות החיים מהקצה אל הקצה. לא ראיתי שני אנשים אותו הדבר. לפרקים מה שמתאים לאחד לא מתאים לאחר. אז החוכמה היא לא בכוח להכניס מישהו לטיפול. יש אנשים שבתוך כדי תהליך של מצוקה, של, שהם נשאבים למטה, של דיכאון מג'ורי, של חרדות עופפות, של קרייסיס אובייקטיבי משווע משפחתי, של אבל, של שכול, של מחלה קשה, אני מעודד אותם לכתוב, כי הכתיבה היא מאוד עושה קתרזיס ומאוד נכונה. לי אישית, הדרך ההתמודדות שלי היא על ידי דוינג, על ידי עשייה, על ידי פעילות, על ידי הגשמה. אני הבינג, להיכנס פנימה ולהבין מה שאני עובר, לי אישית הוא פחות טוב באותו רגע. אז הטיימינג שכתבתי את הספר היה טיימינג שלקח אותי קצת אחורה, קצת הרבה אחורנית למקומות מאוד קשים ומאוד חשוכים, אני אבל כן עשיתי את זה באמת מתוך תחושה אמיתית של שליחות, של, כי אני יודע ולא אבוש, אנחנו כמעט עשור לא דיברנו על הילדים שלנו, וגם אני אקריא אולי תכף את ההקדמה של הספר, והיא תעזור להבין אותו. אני לא יודע אם המילה התביישנו בהם, אבל לא רציתי להיות הפסיכיאטר של המדינה, שיש לו שני ילדים אוטיסטים בתפקוד נמוך, וזה הופך להיות איזה משהו פיקנטי, רכילותי וכדומה, וגם מאוד לא רצינו שירחמו עלינו, נהיה מתויגים באיזה נישה מסוימת. ואז, אחרי עשור, הפסקנו להתבייש, ודיברנו בגאון, ו... אני חושב, אני זוכר שילדים היו בערך בתחילת שנות העשרה, אז הגיעו אליי פעם הורים שהתמודדו עם, גם עם לידה של ילד עם נכות מאוד קשה, ולפני שהם יצאו מהטיפול הראשון, הם ככה, האמא עמדה ליד הדלת ואמרה, אתה יודע, יש אנשים מפורסמים שהתמודדים עם ילדים עם נכויות קשות, אם הם ידברו על זה, זה מאוד יקל עלינו, ההורים, ואני לא יודעת אם היא דיברה עליי כי היא ידעה עליי, אבל המשפט הזה היה ממש נר לרגליים. כשכתבתי את הספר הזה, הרגשתי איזה צורך לתת לאנשים משהו שלי לא היה בזמנו שעברתי את המשבר הזה.
אני בהחלט מבינה על מה אתה מדבר. אני הרגשתי ככה כשקראתי. גם אני מתמודדת עם דברים בעצמי וגם עם הילדים. כתבת שהטרגדיות וההתמודדויות שלך הפכו אותך למטפל טוב יותר בזכות ההבנה שלך את המטופל שמתמודד עם דברים דומים. כתבת שסבלת מחרדה ודיכאון ואפילו שיש לך OCD. אתה משתמש כיום בתרופות, הבחנת את עצמך.
תראי, קודם כל אני אגיד לך, הדבר הכי חשוב בטיפול קוראים לו אמפתיה. מה זה אמפתיה? אמפתיה זה אנשים נוטים לבלבל את המושג עם סימפתיה. אמפתיה זה שהמטפל או המטפלת מצליחים באמת להיכנס לראש של המטופל ולהבין איך הראש שלו חושב ולתת לו את התחושה שהם באמת מבינים איך הראש שלו חושב. עכשיו תחשבי, דמי לך ביום שאני יושב רגע אחד עם חייל ביחידה קרבית בן 19 ואני כבר נושק לגיל 60, אז כבר אני לא חייל קרבי, או שאני יושב אחרי זה עם אישה בהיריון, ולא הייתי אישה ולא בהיריון, ואני צריך להיכנס לראש שלהם, להבין איך הראש שלהם חושב, לא איך נכון לחשוב, לא איך אילן היה חושב, אלא איך הם חושבים, וגם לתת להם את ההבנה ואת התחושה שאני באמת באמת מבין אותם. וזה הדבר הכי חשוב שיוצר את הברית הטיפולית בטיפול, התחושה שאתה מבין את המטופל, והוא מבין שאתה מבין אותו באמת, כי פעמים רבות אנשים מרגישים שהם נמצאים במקום שאנשים לא מבינים אותם, שלא מבינים על מה הם מדברים. עכשיו, ברור שאם אתה עברת מנעד של דברים בחיים, אז אתה, יהיה לך יותר קל להבין אנשים. בכלל, שאני למדתי בזמנו את הפסיכותרפיה לפני יותר מחצי יובל שנים, אז הדגש היה שמטפל צריך להיות אניגמה. אנחנו כאילו איזה מסך לבן שהמטופל משליך עלינו את הדברים שלו, אבל למשל, אם מטופל שואל אותך, דוקטור אילן, יש לך ילדים? אל תענה לו. תגיד, למה אתה שואל? מאיזה מקום באה השאלה הזאת? למה זה חשוב לך לדעת? אני הייתי בחלוצים האלה, שהיום יש קונצנוס על זה בעולם הטיפולי, שכן, זכותו של המטופל לדעת. כי למשל, אם המטופל בא אליך, והוא נחשף טוטלית בפניך, הוא רוצה גם קצת לדעת משהו עליך, ובעיקר, למשל, אם הוא יושב איתך, והקונפליקט העיקרי שלו הוא לגבי ההורות, או לגבי הנושא של אבא ילד, הוא רוצה לדעת האם אתה מדבר ממקום אישי שלך, האם אתה יודע מה זה להיות אבא, האם אתה יודע מה הקשיים שמלווים את זה, או שאתה מדבר ממקום ספרותי, מקצועי, בלי הניסיון. אז כן, היום אני חושב שאם מטופל שואל דברים עליי אישית, אז אני כן יענה לו ואני לא אתחמק, כי זה נותן לו תחושה יותר טובה ויותר הסטינג וההכלה בתוך החדר הוא יותר איכותי עבורו, כי הוא מרגיש אז שהוא בידיים יותר בטוחות. עכשיו, ברור שהדברים שאני עברתי גרמו לי להיות יותר רגיש, יותר קשוב, יותר מבין, ויותר קל לי להיכנס לראש של אנשים שנמצאים במצוקה, כי חוויתי מצוקה, ומי שעבר אסונות כמו שלי, אז להגיד שהוא לא חווה קושי, אז זה לא נכון ולא אמיתי. אני חושב שאני אחד המטופלים, אחד ההצלחות הכי טובות שלי כמטפל, כי אם אני יושב איתך היום, ואני אומר לך שלמרות הטרגדיות שעברתי, ולמרות שגם היום יש לי שני ילדים שהם נושקים לגיל 30, והם סיעודיים באופן מלא, והם מדברים מילים ספורות, והם יכולים להיות צו גירוי נמוך והתפרצויות, והם צריכים עזרה כל היום, והבן שלי אותם שהוא יפה תור הוא 1.95 מטר, והבת שלי היא 1.75 מטר, זאת אומרת הם כבר בני אדם מבוגרים, ועדיין עם כל זה אני אומר לך, תשמעי, אם הייתי יכול להיוולד עוד פעם, הייתי רוצה להיוולד רק אילן רבינוביץ', לא מישהו אחר, לא דמות אחרת. הבעל של יונית, האבא של דנה, יותם וקרן, הסבא של אלמה, רופא פסיכיאטר מומחה, בגדול רוב הזמן אני מאושר, ורוב הזמן אני מסופק, ורוב הזמן טוב לי, יש רגעים קשים, יש לפעמים התמודדויות מאתגרות לא פשוטות, אז כנראה ש... הסנדלר לא הולך יחף, אני יודע לטפל בעצמי היטב.
בספר אתה מתאר הרבה פעמים את הקשיים והאבל בחייך, על אחיך וגם על ילדיך החיים שהם חסרי עתיד כהגדרתך, ולא יהיה להם לעולם, לא יהיו להם לעולם הדברים הנורמליים שיש לאדם הממוצע, כמו בני זוג וילדים משלהם, אבל אתה מקפיד גם לתאר את הרגעים הטובים. מאיכן אתה שואב את הכוח לראות את הטוב?
את יודעת מה, אולי אני אקריא לך את ההקדמה של הספר שכתב חברי הטוב יאיר לפיד. אני רק אעשה גילוי נאות. אני כתבתי את הספר, אמרתי לך, ישבתי 3 שבועות, רק ישנתי, כתבתי, ישנתי, כתבתי, והספר היה מוכן, הדראפט שלו, ואז שלחתי ליאיר שיעלי, הבת שלו, גדלה עם יותם וקרן שלי, גם היא אוטיסטית, וביחד עברנו שנים מאתגרות לא פשוטות, ויחלנו לחיים, וחשבתי שזה נכון שהוא יכתוב את ההקדמה, והוא לקח את הספר לטיסה, והוא ירד מהטיסה, ואמר לי, קראתי ובכיתי, קראתי ובכיתי, וכתב את ההקדמה, וגם הוא אמר, ההקדמה יצאה לי מעצמה, ואני חושב שההקדמה עונה בצורה הכי נכונה על השאלה שלך. אז בוא אני אקרא את ההקדמה שכתב יאיר לפיד. תארו לעצמכם שקורה לכם אסון. האסון הנורא ביותר, שובר הלב ביותר. אסון מהסוג שאין לגביו ספקות. ברגע שהוא קורה, אתה יודע שחייך כפי שהכרת אותם הסתיימו. אסון שהוא התגשמות כל הפחדים שלכם. אסון שמסיים באבחה אחת כל מה שחשבת על עצמך, כל מה שחלמת ותכננת, כל מה שהחיים שלך היו אמורים להיות. לא אסון מקרי, לא משהו שאומרים לך עליו, הזמן הוא רופא גדול. אסון מהסוג שאין רופא שיכול לתפור את פצעיו. ועכשיו תארו לעצמכם שזה קורה פעמיים. זה מה שקרה לאילן ויונית רבינוביץ', ילדי הזהב של הציונות הדתית. שני הילדים שלהם, יותם וקרן, הובחנו כל אחד בתורו כאוטיסט בתפקוד נמוך. מושג מקצועי, דקדקני וקר, שמאחוריו לילות של בכי וטירוף. סימנים כחולים כי הילד הרביץ לך. שנים ללא שינה. ובעלה שאינה עוזבת אותך לרגע מפני שעוד רגע יקרה משהו. אני יודע שאילן, שנוהג להציר על עצמו כנרקיסיסט, חושב שהספר הזה עוסק בסיפור חייו, המרתק כשלעצמו. אבל הוא טועה. הספר הזה עוסק באהבה, בעוצמתה, ביכולתה לגעת, בנחמה שהיא מעניקה לנו, בעובדה שהיא הנשק היחיד שלנו כשאסון מכה בנו פעמיים. יכול להיות שאהבתו של אילן לסובבים אותו היא המשך של אהבתו לעצמו. אינני יודע. הוא הפסיכיאטר בין שנינו. אבל אני כן יודע שכולנו, בני המשפחה המורחבת של האוטיזם, היינו צריכים לבחור בין כעס ומרירות לבין אהבה וקבלה. בסוף יצא שדווקא הוא, שכדרכם של רופאים לא יכול לסבול ספרי רפא את עצמך, כתב את ספר ההחלמה האולטימטיבי. אולי מפני שהוא לא מנסה להציע החלמה מלאה, אלא רק הכרה בכך שאם לא נאבד את יכולתנו לאהוב, לא נובד. בני משפחותיהם של אוטיסטים ימצאו את עצמם בספר הזה מהעמוד הראשון. כל אחד מאיתנו היה באוטו כשהחלה השתוללות. כל אחד מאיתנו התבייש, ואז התבייש שהתבייש. כל אחד מאיתנו לימד את עצמו בכל כוחו לדמיין מה שפחות את החיים האחרים, אלה שבהם הילד לא הובחן מעולם. גם זו מתנה שאילן מעניק לנו, ההכרה בזה שאנחנו לא לבד. אלא שהקהל היעד האמיתי הוא בני משפחת האדם, כולם, כל מי שנאלץ פעם להכריע בין חמלה לכעס, כל מי שרצה פעם לסחול לבור ולהיעלם בתוכו, אבל אז גילה שיש בו כוחות שלא ידע על קיומם. הספר הזה יודע על קיומם, הוא עוסק לא מעט בכוחותינו, בכך שיש לנו מהם יותר ממה שאנחנו חושבים. אילן לקח אותנו למסע חייו, וכמו בכל סיפור מסע, גילינו בסוף הדרך שנסענו בתוך עצמנו. אני חושב שכל מילה תמעית, ואני אגיד לך עוד דבר. מהשביעי לאוקטובר אני עובד מסביב לשעון, כמעט 24 שעות ביממה. אני זוכה לטפל במשפחות שכולות. אין נורא מכל אבא ואימא שנגד הטבע קוברים את ילדם. אני זוכה לטפל במשפחות של שבועים וחללים. אני זוכה לטפל בפצועי צהל. אני זוכה לטפל במשפחות שמפונות חודשים ארוכים ורבים מביתם, ואף אחד לא יודע מה העתיד. בכלל, אני זוכה לטפל בכל המוני ישראל, אנשים פשוטים כמוני, שהמצב כרגע, אני אומר שלא להיות כרגע בחרדה זה כמעט לא נורמלי, זה תגובה נורמלית למצב לא נורמלי. כי שיש כרגע מצב בישראל של חוסר שליטה עם חוסר ודאות, מאוד קל להגיע משם לחוסר אונים. ואני חושב שבסופו של דבר היכולת שלי לעזור לאנשים, לתת להם לחמצן להגיע לריאות, לעזור איפה שלי לא עזרו לפני 30 שנה שהילדים שלי הובחנו, או להורים שלי לא עזרו לפני יותר מ-40 שנה שאחי נהרג על ידי רכבת שדרסה אותו, נובע מהאמונה האמיתית שפתאום בן אדם מגלה שיש בו כוחות שהוא לא יודע על קיומם. היית אומרת לי לפני 30 שנה, אילן, יוולדו לך שני ילדים אוטיסטים מתפקוד נמוך, עם פיגור, שיהיו סיעודיים, שיצטרכו השגחה 24 שעות ביממה, שלפרקים יהיו אלימים כלפי עצמם וכלפי סביבתם, שיהיו חולים מאוד מורכבים, הייתי אומר לך, אם ככה, אז אין טעם לחיי, ועובדה שאני יושב מולך, ואפילו שאת יודעת, הלכתי השבוע בתל אביב, ואת רואה, יש לי קצת צלקות מכמה צביטות קטנות שאותם עשה לי, אז מה? אני בגדול בן אדם שטוב לו ומאושר ומסופק, אני עובד על זה קשה, אני מטופל היטב, אז אם אני יכול להרגיש טוב, אז אני יכול גם לשאת בשורה לאחרים, יש תקווה, ולפעמים אנחנו הרבה הרבה יותר עוצמתיים ממה שאנחנו חושבים.
כן. אהבתי את זה שניסחת את זה כזכיתי לטפל, ולא אני מטפל, או יוצא לי לטפל. אהבתי את המילה זכיתי.
אני אגיד לך את האמת, אני באמת מרגיש מבחינה מקצועית, וזה לא קלישאה, וזה לא פרפרזה, אפילו אני אומר את זה עכשיו, יש לי ממש דמעות נקבות לי בקצה עיניים, זכות. כי אני המון שנים יושב מול אנשים, שומע סיפורים מבוקר עד הערב, וזה מעניין אותי, זה מרתק אותי, לפצח את האישיות של הבן אדם, לבנות לו תוכנית ברמת תפירת חיית, הטיפול שהכי יטיב איתו, טיפול ברמה מקסימלית, טיפול פרפקציוניזם קליני, ובמיוחד אם אתה רואה שאחרי, הרי אנחנו אנשי המקצוע נמדדים בסופו של דבר בתוצאות, ומגיע לך בן אדם בדיכאון מג'ורי קשה, שהוא מספר על זה שאין לו מצב רוח, ואין לו עניין והנאה, ויש לו הפרעות שינה, ויש לו הפרעות בתיאבון, ויש לו ירידה בריכוז, ויש לו תחושה של אי שקט או תחושה של חולשה, ויש לו רגשות אשם כלפי בני משפחתו, ויש לו ירידה תפקודית, ולפרקים אפילו יש תחושה אפילו פסיבית, טוב מותי מחיי, ופתאום אחרי חודש וחצי, חודשיים, הוא מגיע אליך אחרת, והוא אומר, והוא מחייך, והוא נהנה מדברים, והוא אומר, טוב לי, ואני רגוע, אז אי אפשר להסביר את זה, זה תחושה של אושר אלאי שאתה רואה אותו, וזה סיפוק אינסופי, או אם מגיע לך בן אדם ואומר, אני, אין לי שקט בשלווה, והראש שלי עובד כל הזמן בלי הפסקה, והמחשבות שולטות בי ולא אני שולט בהם, ומאותו מקום שאני פרפקציוניסט וקונטרול פריק, ואני גם צריך שהכל יהיה my way the highway, ואני מוצף בחרדות, ואני מרגיש שאני באי שקט, ואני יכול להתפרץ עם דברים לא כמו שאני רוצה, או פתאום יש לי תחושות פיזיות שהגוף מדבר בשמי, ויש לי דפיקות לב, ולחץ בחזה, וקוצר נשימה, וגל קור או וגל חום, או שיש לי פתאום כאבים בעורף, בגב, כאבי ראש, ועשיתי את כל הבירורים האורגניים, והכל תקין, והפנו אותי אליך, ומה חושבים, שאני משוגע? יש לי באמת בעיות. ואני, תוך 6-8 שבועות, מעלה אותו על דרך המלך, והדברים האלה נעלמים, ויש רמיסה מלאה, ופתאום הוא רואה אור, והשמש זורחת לו מעל הראש, אז זו תחושה ענקית של סיפוק, אי אפשר להסביר את זה. ואני מרגיש בר מזל להיות שותף, להוביל אנשים למקומות כאלה.
אני יכולה רק לדמיין. ויקטור פרנקל, מי שכתב את הספר האדם מחפש משמעות, הוציא תחת ידיו גם את הספר כן לחיים למרות הכל. הוא היה שואל את תלמידיו מה מעניק לדעתם תחושת מטרה בחייו של אדם. אחד מהם ניחש לעזור לאחרים למצוא את מטרתם. מה מעניק לך תחושת מטרה בחיים?
תראי, לכל בן אדם יש את הסדרי העדיפויות שלו. אני, מאז שהייתי ילד, הסדרי העדיפויות שלי היו תמיד בית, אישה, משפחה, ילדים. קפצתי שתי כיתות, הייתי נחשב תולעת ספרים, אהבתי מאוד להיות לקרוא ביוגרפיות של אנשים מפורסמים, ותמיד הייתי בודק מה קרה להם בתחום המשפחתי והילדים. אם ראיתי מישהו שלא זכה להקים בית, משפחה, או ערירי ללא ילדים, זה היה לי תחושה, אז יש לו פרס נובל, אז הוא הגשים את עצמו כלכלית, אז הוא הגיע לפרסום. לי אישית, הסדרי העדיפויות שלי הם שונים היו. כמו שאת יודעת, לא הגשמתי כמו שרציתי את החלום הזה שלי. אני כן אבל יכול לעזור לאנשים לגלות מה באמת מניע אותם, מה באמת סדרי העדיפויות שלהם, ולעזור להם, וזה לא רק, וזה בטיפול מאוד משולב, להיכנס לראש של הבן אדם, ולעזור לו לגלות מה הוא מחפש, מה הוא רוצה, ולנסות להגשים את עצמו גם מבחינה אישית מקצועית, גם מבחינה זוגית, גם מבחינה מינית, גם מבחינה תחביבית, גם מבחינה חברתית וגם מבחינה משפחתית. מה שיעדים שמתאים לאחד לא מתאימים למישהו אחר. המילה, לי, מה שעושה אחי, זה אם אני זוכה לנסוע עם יותם, הבן שלי האוטיסט, באוטו, והוא פתאום יכול להגיד, אבא, אני רוצה מיץ פטל בבקשה ואוהב אותך. אז באותו רגע יש לי דמעות בעיניים ואני מרגיש שבן אדם הכי מאושר בעולם. אני בשבת הייתי כל היום בייביסיטר לנכדה שלי אלמה והלכתי איתה ברחובות תל אביב והרגשתי שאני הבן אדם הכי מאושר בעולם. זה בסוף מה שעושה לי אחי. הילדים שלי, הנכדה שלי, המשפחה שלי, אשתי שתחיה שזכיתי איתה בפייס. אני כן יכול להגיד שכן העבודה מאוד חשובה לי, מאוד חשוב לי להיות שותף בלהביא אנשים לחוף מבטחים, מאוד, אני מאוד מתרגש מזה, זה ממלא אותי, אבל בסופו של דבר אני חושב שבן אדם בסוף הוא צריך אינטגרציה של דברים, זאת אומרת הוא צריך להגשים את עצמו בהמון פנים שביחד סכום השלם עולה על חלקיו.
אני אצטט עוד כמה שורות מהספר כן לחיים למרות הכל מאת ויקטור פרנקל בהוצאת דביר ברשותך. מתוך ההקדמה מאת דניאל גולדמן בעמוד 30. מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה יוכל לשאת כמעט כל איך, הכריז הפילוסוף הגרמני פרידריך ניטשה. פרנקל מציג את העיקרון הזה כהסבר לשאיפה לשרוד, שזיהה בכמה מעמיתיו האסירים. מי שמצאו משמעות ומטרות גדולות יותר בחייהם, מי שחלמו על מה שיוכלו לתרום, היו להשקפתו של פרנקל בעלי סיכוי גבוה יותר לשרוד מאלה שוויתרו. ואני חושבת שבאמת המסר הכי חשוב גם מהשיחה איתך וגם מהספר שלך, הוא חיובי, הוא אופטימי. אנחנו יוצאים בתחושה של חיזוק, ככה אני הרגשתי אחרי שקראתי, וגם עכשיו מהדברים שלך.
תראי, קודם כל, אני לא בן אדם אופטימיסט, אני בן אדם ריאליסט. ואני למדתי דבר אחד, שיצר הקיום שלנו חזק מכל דבר. וקודם כל, גם אנשים שלפעמים נוגעים באובדנות, אז אני תמיד אומר להם שאובדנות זה פתרון קבוע לבעיה זמנית. ואף בן אדם לא חזר עוד מהמוות, אז אנחנו לא יודעים איך שם. כל הדתות כחלק מהגנה הפסיכולוגית מבטיחות לנו עולם הבא, מבטיחות לנו גן עדן, מבטיחות לנו עתיד, אבל אף אחד לא חזר משם, אז אנחנו לא יודעים מה זה, ואנחנו קושנו להאמין שבן אדם מת ואחרי זה הוא חוזר לאדמה והתולעים אוכלים את גופתו. גם בן אדם שקופץ מקומה 20 למטה, הוא לא ימות שהגופה שלו תתנפץ על האספלט, הוא ימות באוויר עוד מהפחד, מהלא נודע. אני חושב שראיתי אנשים במחלות סופניות, שהייתי רופא בכיר בשיבת אל השומר, שהייתי יועץ פסיכיאטרי של בבית החולים, ועדיין הם נלחמו על כל נשימה ונשימה. אני, סבא שלי ניצול השואה, זכה לעלות לישראל, ניצול כמעט יחיד מכל המשפחה הענפה שלו, שכולם הוכחדו על ידי היטלר באושוויץ, ולמרות והצליח להביא עוד שני ילדים בגיל מאוחר ונכדים, ולפני מותו ככה ישבנו כל הנכדים סביב מיטתו, ובדודה שלי שהיא בן אדם, אישה חרדית, ליטפה אותו ואמרה לו, סבא, אתה יודע, אתה הולך עכשיו לגן עדן, יהיה לך טוב שם. והוא היה כבר אור ועצמות ושלד, ויומיים אחר כך הוא נפטר, ובכוחות אחרונים הוא הסתכל עליה ואמר לה, מוריה, גן עדן זה כאן, עם המשפחה. אז אני אומר לאנשים, בואו, פנו אלינו אנשי המקצוע, יש לנו כלים היום, לתת לכם אור, לתת לכם איכות חיים, לתת לכם, לעזור לכם לצלוח מקומות חשוכים, לעזור לכם להתמודד עם טרגדיות נוראיות, כי כנראה יצר הקיום שלנו והרצון לשרוד ויצר החיים הוא חזק מכל בן אדם. עכשיו, לגבי משמעות, מה שאת אומרת, ברור שאם אני יושב עם מטופל וביחד אנחנו מתווים משמעות לחיים שלו, והיא לא חייבת להיות לפעמים משמעות מאוד נאצלה, מאוד, את יודעת, לתקן עולמות. אני נולדתי להיות פסיכיאטר, עוד שהייתי בגן הילדים, הייתי הפסיכולוג של כולם, ועוד העוזרת לגננת סיפרה לי על הבעיות שלה עם בעלה, אני עד היום זוכר את זה. תמיד עניין אותי סיפורים, תמיד עניין אותי לפתור דברים, תמיד עניין אותי נפש האדם. הלכתי ללמוד רפואה בשביל להיות פסיכיאטר. לא, הייתי תמיד מצטיין וחשבו שאני משוגע, כי אז היה להתעסק כאילו עם משוגעים. ואני אמרתי, לא, אני רוצה לעזור לאנשים, לתת להם איכות חיים יותר טובה. אני רוצה שאנשים לא יעברו מה שההורים שלי והמשפחה שלי עברה אחרי שאחי נהרג, ולימים לא רוצה שיעברו מה שאני, יונית ואני עברנו, שהתבשרנו על הטרגדיה הנוראה עם יותיים וקרן. אני רוצה לתת לאנשים כלים שאני לא יכול לשנות מציאות, אני יכול לגרום לחמצן להגיע לריאות. ואני כן, ברור שמגיע למטופל, אז הטיפול הוא נקרא ביו-פסיכו-סוציאלי. זאת אומרת, אם נדרש טיפול פסיכו-פרמקולוגי, להתאים לו את הטיפול אישית ברמת תפירת חיית, אם מישהו יגיד שיש תרופות שאין להם תופעות לוואי, הוא משקר, לכל תרופה יש תופעות לוואי, אבל לתת תרופה שהכי מתאימה לאותו בן אדם, ושאני יכול להסתכל לו בעיניים ולהגיד לו אם זה היה הילד שלי, או אם זה היה בן של נשיא ארצות הברית, זה מה שנכון להיום הייתי נותן, כי זה הטיפול נכון להיום הכי איכותי. שתיים, פסיכו זה לתת ליווי פסיכולוגי, לפעמים זה טיפול קצר טווח, לפעמים זה crisis intervention, לפעמים זה טיפול קוגניטיבי התנהגותי, לפעמים זה טיפול משפחתי, לפעמים זה טיפול זוגי, וסוציאלי זה לבנות עם הבן אדם מטרות, יעדים, סדר יום, הגשמה עצמית, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה זוגית, גם מבחינה ויזואלית, גם מבחינה גופנית, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה תחביבית, ולתת לו, לבנות לו סדר יום שלם, שכולו ביחד ייתן לו את ה... יוביל אותו לחוף מבטחים, וייתן לו את המשמעות, אבל משמעות היא לא בהכרח תמיד, את יודעת, לתקן עולמות. לפעמים משמעות זה לבן אדם, זה דברים קטנים שלאחד נראים טריוויאליים, לאחר הם עולם ומלואו. ואני רק רוצה להגיד דבר אחרון, אם מישהו שומע אותי כרגע, והוא מרגיש שמשהו בחיים שלו לא כתמול שלשום, ויש איזה ענן מעליו, והוא מרגיש פתאום שיש סימפטומים שהם לא נעימים לו, במצב רוח, בחרדות, במחשבות, בתפקוד המיני, בבעיות השינה, בבעיות הריכוז והזיכרון, בבעיות של גיל מבוגר וכדומה, כתוצאה מנסיבות חיים אובייקטיביות או כתוצאה מסיבה אחרת, אל תעססו לפנות לטיפול. מגיע לכם לחיות יותר טוב. מגיע לכולנו לחיות יותר טוב. כנראה שחיים רק פעם אחת, אז בוא נמקסם את זה בצורה הכי טובה שאפשר.
אני מסכימה עם כל מילה. אילן, היה מרתק. תודה רבה.
תודה רבה, כל טוב.
זה בנפשנו.
אני נווה ארד, תודה שהזנתם לזה בנפשנו, הפודקאסט של עמותת שווים ומפעל הפיס.